אורך הנסיבות, נקווה שנחזור עכשיו בצורה מסודרת. אנחנו בפרק י' א' פסקה ג'. הפסקה הזאת היא מקבילה לפרק ב' באורות התשובה באופן מאוד כללי. ננסה לעסוק בחלק הראשון. קיום התורה צריך לבוא מתגבורת הכוח הרוחני שבעומק קדושת הנשמה, ששוטף את שטף החיים שלו על תנועות האדם היחידי והציבורי כולו בשטף פתאומי, בלא הדרגה איטית וחיבור חלקים של צו לצו וקו לקו. באופן זה, הדבר הרחוק יש לו יניקת חיים על פי מידתו כמו הדבר הקרוב. ויסודי התורה ביחד עם הפרטים, הסייגים והתיקונים, המנהגים והדרכות הישרות, האמונות הטובות וכל ספיהם פועמים פעמות חייהם כאחד כולם. מה שאין כן, הדבר נוהג בקטנות האמונה, הבא מתוך צמצום הגיוני מדולדל, שצריך השכל לעמל עד שימצא לו יחס בין העיקר המתקבל אל הלב לפי השגתו, אל ההסתעפות הרחוקה של התהלוכות הפרטיות, ותמיד הוא נכשל ונכשל בדרכי החיים ולאוכל השכל המוגבל וכל חושבנותיו להעיר את דרכו. ולשאוב על ידי זה, על ידי כלי שבור זה, ממעיין הזורם והחי של אור השם בעולמו, ובתורתו לא ייעצר כוח. על כן הולכת יאורה של תשובה ומפנה דרך לעם, וקורא בכוח לשוב אל השם, לשמוע בקולו וכו' וכו'. הפסקה הזאת מאוד מזכירה לנו את פרק ב' באורות התשובה. שם הרב מדבר על שני סוגי תשובה. יש תשובה שהרב קורא לה תשובה הדרגית, ויש תשובה שנקראת תשובה פתאומית. מה ההבדל בין התשובות? באופן מאוד כללי, התשובה ההדרגית מתחילה מן האדם. כלומר, האדם שוקל את דרכיו, מתבונן בעצמו, מתבונן בהישגים שלו, בכישלונות שלו, מעורר את רצונו, מעורר את מחשבתו, מעורר את מעשיו, ולאט לאט הוא מנסה לקדם את עצמו. קודם כל הוא מזהה מה חסר לו, הוא ממילא רוצה להתחיל להשלים את החסר. התשובה הזאת ברור שהיא תשובה הדרגית, כי קודם כל אדם צריך לזהות מה יש ומה אין. אחרי שהוא מזהה מה יש ומה אין, הוא מנסה להכריע כיצד הוא יכול להתקדם לגבי מה שאין וכו'. אבל יש תשובה הרבה יותר עליונה מהתשובה הזאת, והרב קורא לה תשובה פתאומית. תשובה פתאומית לא מתחילה מהאדם. תשובה פתאומית היא מתחילה מאיזושהי הערה רוחנית בעומק נשמתו של האדם. כמובן לא מדובר כאן על מיסטיקה, כלומר לא מדובר על פתאום יש איזושהי הערה משמיים. וכאן מדובר על עיקרון. שהתשובה הפתאומית, אומר הרב, התשובה הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. והברק הזה הוא קיים באדם, אלא פשוט צריך לאפשר לו להופיע. יש פתאום איזה שיטפון כזה, התכונה של הברק, שפתאום הוא מופיע ומיד הוא נכבה. רצו ושוב, הוא פתאום מאיר וחושך. והשטף הזה, השטף הפתאומי הזה, הוא לא תלוי בהדרגה, הוא לא תלוי באדם, הוא לא תלוי במעשים שלו, אלא הוא פשוט הנשמה מצד עצמה. ולכן אומר הרב, שהתשובה הפתאומית, באורות התשובה הפתאומית, באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה, בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא, ונהפך לאיש אחר. בפעם אחת, כמובן, מדובר באופן עקרוני. כלומר, זה לא מתחיל מהרצון של האדם, המחשבות שלו וההיגיון שלו. ולכן אומר הרב, כבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. כמובן, לא בפועל, אלא ברעיון. מאיפה מופיעה התשובה הזאת? תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, לא מיסטיקה, אלא עומק סגולתו של האדם, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שאולי חלק מאיתנו זוכים לזה מדי פעם, ברמות כאלה ואחרות, שראוי לחפש את נתיבותיה בעומקי תעלומה. פתאום, כשהנשמה מהירה, יש מצב כזה, כשהנשמה מהירה, בלי אורות, בלי ערפה. לעומת זאת, התשובה הדרגית, וישנה תשובה הדרגית, לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומטיב דרכיו ואוכות חיה וכו' וכו'. ובמהלכו הזה הולך וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מטיב את המעשים. זה כבר תהליך ארוך. אז אם כן, ישנה באופן כללי שני סוגי תשובה. יש תשובה שמתחילה מן האדם, מהמעשים שלו, מהרצונות שלו, מהמחשבות שלו, מהשאיפות שלו, ויש תשובה שמתחילה מהנשמה, מעומק סגולתו, מעומק עומק נשמתו של האדם. איזה תשובה יותר עליונה? אז היינו מצפים שהתשובה יותר עליונה לכאורה היא תהיה. התשובה שמתחילה מן האדם, אומר הרב, לא נכון, הפוך. התשובה העליונה באה מההברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוקי השורה בעולמות כולם אורחי העולמים, שהוא זה שהתעורר פתאום. הוא אותה תנועת, אותה תנועה נשמתית גדולה, אותה תנועה שסגולה פנימית עצומה. ולכן מצד אחד ודאי שאנחנו צריכים לעשות את שלנו, מצד שני הכל לא מתחיל מאיתנו, אלא הכל מתחיל מההופעה הפנים פנימית שנמצאת באדם. לכן דרך אגב, אמרנו הרבה מאוד פעמים, שגאולת מצרים יש לה יתרון וחיסרון. החיסרון של גאולת מצרים, שכמעט לא היינו שותפים לה. אבל למרות שלא היינו שותפים, היא שורש הגאולות. מדוע? כי בגאולה הזאת לא התחיל מאיתנו. הכל התחיל מרצון השם. אם אפשר לומר, מהופעת השם עלינו, בלי קשר למעשים שלנו. אז מצד אחד אנחנו לא מברכים שעשה ניסים לאבותינו במצרים, בפסח, אלא רק בחנוכה ופורים שהיינו שותפים. מצד שני, אנחנו יודעים שפסח, שגאולת מצרים, היא שורש הגאולות, כי היא מתחילה מלמעלה למטה. ביחס לשאר הגאולות שהייתה תנועה מצידנו. זה בדיוק מה שהרב אומר אצלנו, נחזור אלינו. פסקה ג' קיום התורה, כשאדם לומד תורה ומקיים תורה, כל החיבור של האדם אל התורה, צריך לבוא מתגבורת הכוח הרוחני שבעומק קדושת הנשמה. זה מין שיטפון פנימי, שיטפון סגולי, שיטפון נשמתי. זה תגבורת של הכוח הרוחני שאי אפשר להגדיר אותו, זה מעבר להגדרה. ששוטף את שטף החיים שלו על תנועות האדם היחידי והציבור כולו בשטף פתאומי. שלוש פעמים הרב מזכיר את השורש הזה, שטף. שוטף את שטף החיים בשטף פתאומי. זה מין שיטפון. זה מין התפרצות סגולית, נשמתית, פנימית כזאת. לכן כשאדם נפגש עם התורה בממד הקיומי, הלימודי וכו', זה לא מתחיל מהדרגה בהבנה שלו, ברצון שלו, במעשים שלו, בהתנהגות שלו. לא, מצד האמת, זה צריך לבוא מתגבורת הכוח הרוחני שבעומק קדושת הנשמה. ולכן, זה שוטף גם את היחיד וגם את הציבור. ולכן, זה בלא הדרגה. בלא הדרגה איטית וחיבור חלקים של צו לצו וקו לקו. מה ההבדל העקרוני בין התשובה הפתאומית לתשובה הדרגית, בין קיום התורה מצד התגבורת הרוחנית הפנימית הזאת לבין ההבנה של הדברים, ההשתכנעות השכלית, חשיפת הרצון, שיפור המעשים, תיקון המידות, מה ההבדל? ההבדל שאם זה מתחיל מעומק הנשמה, אז זה מופיע לכל הרוחב, לכל המרחב, לכל ההיקף. זה לא קשור לדברים שאני מבין אותם, לא מבין אותם, מזדהה איתם, לא מזדהה איתם. אלא הכוח הרוחני הזה מאיר את כולי. את כולי גם במשהו קרוב להבנתי וגם משהו רחוק מהבנתי. כי הכל הוא חד המחת, זה השורש. לכן באופן זה, הדבר הרחוק, כלומר הדבר הרחוק ביחס להבנת האדם, לרצון של האדם, לקיום האדם, יש לו יניקת חיים על פי מידתו, כמו הדבר הקרוב. בין מה שאני מבין, בין מה שאני לא מבין, בין מה שאני רוצה, בין מה שאני פחות רוצה. כי זה מתחיל מהיסוד. ולכן, ויסודי התורה, גם היסודות של התורה, ביחד עם הפרטים, למרות שהפרטים נראים רחוקים מאוד מהיסוד. הסייגים והתיקונים, המנהגים והדרכות הישרות, האמונות הטובות וכל סעיפיהם, פועמים פעמות חייהם כאחד כולם. האחד, האחדותי, הנשמה, עומק הנשמה, מאיר את הכל. מה שאין כן, מה שאין הדבר נוהג בקטנות האמונה, כשזה מתחיל מהשכל. אז אדם עכשיו מתחיל להתפלפל, האם הפרט הזה מסתדר עם ההיגיון שלמדתי? האם זה לא מסתדר? האם את זה אני רוצה? האם את זה אני לא כל כך רוצה? האם זה מסתדר לי עם החיים? ואז מתחילים כל מיני פלפולים, ואז מתחילים לחלק בין צו לצו, קו לקו. מה שאין כן, מה שאין הדבר נוהג בקטנות האמונה הבא מתוך צמצום הגיוני מדולדל, שצריך השכל לעמל. קודם כל, מה השכל להשתכנע? ב', כמה זה יתקבל בלב? כמה הרצון רוצה? כמה האדם באמת רוצה עד כדי לקיים? עד שימצא לו יחס בין העיקר המתקבל אל הלב לפי השגתו אל ההסתעפויות, אל ההסתעפות הרחוקה של התהלוכות הפרטיות. כשהתוצאה, ותמיד הוא נכשל ונכשל בדרכי החיים. כי תמיד יש קושיות, מקושיות שונות. יוצא לפי זה, שכשאנחנו נפגשים התורה, יש שתי רמות של מפגש. יש רמה של מפגש מלמטה למעלה, על פי ההיגיון והרצון, ויש רחמה של מפגש מלמעלה למטה. ההבדל העקרוני הוא שאם המפגש מתחיל מלמעלה, אם זה מתחיל מעומק הנשמה, אז ממילא זה שוטף את כל החיים. ממילא כל החיים, המגמה שלהם היא שינוי, היא לגלות את הערך החיובי שבהם. אבל אם זה מתחיל מלמטה, אז זה כבר נהפך לפרטני, ואז שמועה זו נאה ושמועה זו אינו נאה. זה אני רוצה יותר, סליחה, וזה אני רוצה פחות. זה אני מתחבר יותר, וזה אני מתחבר פחות. ברגע שזה מתחיל מן האדם, זה לחצאים. ברגע שזה מתחיל מהבורא שנמצא באדם, אז זה כבר באמת כולל את הכל.